פרשת ויצא, פרשת בית-אל, ואנחנו כאן נמצאים סמוך ונראה לבית-אל, וחוגגים ברוך השם את היותנו כאן במקום הזה, הנקרא בשם הזה, הסמוך למקום שבו יעקב חלם את חלומו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, והוא ראש סולם, הוא צב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, נהיינו חילה, עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל המקום הזה. ואחר כך בפרשה הבאה, בשבת הבאה, נקרא שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם. אבל מהחלום הזה ועד שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב קום עלי בית אל ושב שם, עברה תקופה ארוכה שיעקב הולך לחרן ונמצא בביתו של לבן ומתמודד עם לבן הארמי. ואנחנו פוגשים כאן את המצב הכללי של האומה הישראלית בכל הדורות. מעשה אבות סימן לבנים. היחס בין ישראל לאומות העולם. מצד אחד, קשורים, קשר עם לבן, קשר משפחתי, קשר כלכלי, מתח וקשר, מורכבות. וכך אנחנו בעצם במשך כל הדורות. עם ישראל הוא מחובר עם כל העמים, ומצד שני נמצא במתח בין העמדות, בין הדעות, בין ישראל לעמים. אי אפשר לנתק את הקשר הזה, ואי אפשר לטשטש את ההבדלים ואת הפער שיש בין ישראל לעמים. סדר העולם, מורכבות מאוד מאוד גדולה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. ללכת בתוך המורכבות הזאת באופן היותר נכון, למצוא תמיד את הפתרונות הנכונים, איך לשמור על יחסים הנכונים בין ישראל לעמים. לא קרע ולא טשטוש העמדות. אנחנו פוגשים את זה גם במציאות של חיי של הימים האלה שאנחנו חיים בהם. ברוך השם, אנחנו מודים לריבונו של עולם על סייעתא דשמיא הגדולה שהקדוש ברוך הוא סייע לנו בימים האלה, במלחמה המסוימת שהייתה בינינו לבין המחבלים בחבל עזה. והמציאות המורכבת הייתה גם הפעם, איך להתנהל, להקות אותם באופן היותר קשה וחמור ומוחלט, או לא להקות, להיכנס לחבל עזה, כניסה רגלית, או לא להיכנס לחבל עזה. מאוד מורכב. הייתה התלבטות גדולה, והניגות, הציבור, התערבות של עמים, של מדינות, של מדינה הגדולה ביותר, של אמריקה, שהולכת את שרת החוץ שלה, והיא נמצאת פה, מדינה גדולה ועצומה, שהיא שולטת בהשפעתה עצומה על כל העולם כולו, שולחת את שרת החוץ כאן לסייע או להתערב במאבק שלנו פה עם השכנים שלנו. מפני שמדינת ישראל נמצאת בלב האומות כולם. ומה שקורה כאן זה יכול להשפיע על כל העולם כולו. ולכן הכל מעורבים בזה. וריבונו של עולם מוביל אותנו בדרך הנכונה. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד. הקרב הזה, נגדיר המלחמה הקטנה הזאת, היא הייתה מלחמה עם המון המון סייעתא דשמיא. אם נתגלה לעולם כולו, וגם לשכנים שלנו בעיקר, שכל הנשק שהם הכינו, וכי הם חשבו שהם יראו על ערים שלנו, יפוצצו ויגרו מו אסונות וטרגדיות, ואנחנו לא נוכל לעמוד בכל הקושי הזה, בצער ובייסורים הללו, נצטרך להתכופף, והנה ריבונו שלנו סידר לנו כיפת ברזל, כמובן בהשתדלות של אנשים, אבל בסייעתא דשמיא, ומתברר שאפשר למנוע את כל הפגיעות, כמעט את כל הפגיעות, ועוד הדברים הולכים ומשתכללים, וגם היום העיראקי כבר בעצם הוא מצטמצם מאוד מאוד, כי יש דרך לעצור את כל הטילים הללו, ואם הם ישלחו טילים הם יתפוצצו שם מעל סוריה או מעל ירדן או מעל או יותר רחוק, והאיום האיראני בעצם נהיה חיוור, אם בכלל קיים. זה בעצם אחת התוצאות הנפלאות של המלחמה הזאת. זה מצד אחד שלא יכולים לפגוע בנו, ומצד שני הם קיבלו את עונשם ונפגעו, והם מתחבאים שם במחבואים שלהם ואומרים ניצחנו. לא יוצאים מהחוצה. הם מתחבאים וצועקים ניצחנו. המכה הזאת היא גם כלפי האויבים שלנו בצפון, החיזבאללה, שהם עכשיו הם חשבו שהם, יש להם טילים כאלה, יכולים לפגוע בערים שלנו, אנחנו לא נעיז. לא נעיז, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואנחנו לא נעיז לפגוע בהם, מפני שיש להם עכשיו כל כך הרבה נשק מסוכן שיכול לעוף על כל הערים בישראל, והנה בעצם כל החלום שלהם נגוז. על זה אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם. אמנם אנחנו מצטערים על הרוגים, לפצועים, אבל בולט כל כך לעין הייתה ההצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה שהקדוש ברוך הוא סייע בידינו. גם ההחלטות אם להמשיך, אם להפסיק ואיך לפעול היו מורכבות, כמו שאמרתי, זה המשך פרשת השבוע. צריך להתחשב גם באומות האחרות. אנחנו מצד אחד קשורים איתם. כמו יעקב, הבנים של לבן אומרים, מאשר לבינו עשה את הכל. כל מה שיש ליעקב זה בעצם מלבן. מצד שני, לבן אומר, אני יודע שכל ההצלחה שלי זה בגלל שהשם נתן, סייע לך, בגלל הצלחתך, בגלל יעקב אבינו, לבן נהיה עשיר. אז מי כן הגורם? לבן גורם שכל הרכוש של יעקב זה של לבן? או כל מה שיש לבן זה בעצם של יעקב? מורכב. הבנים של לבן רואים את זה בעין כזאת. יעקב ורחל ולאה אומרים להפך. מציאות מורכבת. מציאות מורכבת בין ישראל לעמים. צריך לדעת לחיות אותה, צריכים להבין אותה. בסוף זה מסתיים באיזה מין סולחה שבין יעקב ולבן, לבן ברך, הבנות בנותיי והבנים בניי, והוא עוד מתנה תנאים שיעקב לא יפגע בבנות שלו, הוא כל כך אוהב אותם, כל כך שומר עליהם, כל כך כל הזמן דואג להם, אז עכשיו הוא מתנה תנאים, אם תענה בנותיי וכו'. מציאות מורכבת. ובמרכובות הזאת עם ישראל הולך וצומח, עם ישראל הולך וגודל. נחזור לתחילת הפרשה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, באר שבע זה לא רק מקום, זה מושג. באר שבע, כלומר מקום של שפע, של שפע גדול. ויוצא יעקב מהבית, ממקום שאת השכינה שמה נתגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב, וילך חרנה. הוא הולך למקום שיש שם חרון אף, למקום אחר, למקום זר. והוא מתבונן בדבר הזה, שבעצם ההליכה שלו, מעשה אבות סימן לבנים, כך גם יקרה לעם ישראל, שהוא יצא מארץ ישראל וילך לגלות, עם כל הצער, עם כל היגון, עם כל הסבל וכל האיסורים. ואז הוא מתבונן ויפגע במקום. מתברר שכל צער שיש לישראל, כל האיסורים שיש לישראל, זה קשור גם עם ריבונו של עולם. ויפגע במקום, הוא מקומו של עולם. גם פה, גם צרת ישראל זה צרה עליונה, זה צרת השכינה. ויתר על כן, הצרת השכינה יותר גדולה מאשר צרת ישראל. ומה שקורה לישראל זה בבוע תנה ממה שצער השכינה, שלא יכולה, לא יכול להתגלות כבוד השם בעולם, כי רק על ידי עם ישראל מתגלה כבוד השם בעולם. וכשישראל נמצאים בצרה, אז כבוד שמיים מתחלל, כבוד שמיים לא מופיע, והצרה איומה. ואם כי אמנם שגם בחוץ לארץ יש למציאות של חוץ לארץ יש גם תפקידים מסוימים, שהנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, יש שם גם צדדים של קירוב רחוקים, שלא גלו ישראל אלא שהתאספו אליהם גרים, גם מבחינה רוחנית, איזה אפשר לקחת לסוף ממקומות שונים בעולם, איזה נקודות של עלייה רוחנית. ומצד שני יורדים, כי זו ירידה מאוד מאוד גדולה. אבל זה הסדר. הירידה הזאת עניינה היא צורך עלייה. רב לוי יצחק מברדיצ'ו מציג עוד צד של התבוננות כאן. ויקח את האבן ויעשה מראשותיו. יעקב אבינו הוא אבי האומה, כן? הוא מתבונן מה עניינו של עולם? ומתעמק וחוקר ומגיע לידי ההכרה שכנסת ישראל היא עיקרו של עולם. בראשית ברא אלוקים, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כל הבריאה כולה עניינה כנסת ישראל. תופיע כנסת ישראל ו... על ידה כמובן מתגלה כבוד שמיים. והוא מתבונן איך היסוד הזה, העמוק, הראשוני, שהוא בעצם נקרא אבן הראשה. ישראל הם מבחינת אבן. כל הכנסת ישראל זה מן תמצית כזאת שעניינה להופיע מתוך הריכוז הזה, מתוך הנקודה היסודית העליונה הפנימית הזאת, צריך להופיע אחר כך מתוך כך, איך להמשיך מתוך המקור העליון הזה, 12 שבטים, 60 ריבו מישראל, הופעת עם ישראל בארץ ישראל, במקדש, במלכות, בהופעה השלימה של תורה ומצוות, בקידוש השם, בכל העולם כולו, עד כדי כך שהעולם כולו יכיר ועלו כולם להר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכה ונלכה ברוחותיו. זאת המגמה הגדולה שצריכה להתפתח מהגרעין הפנימי הזה, מהאבן הזאת. וזה מה שמרמז לנו הפסוק, ויקח את האבן, ויקח אבן מאבני המקום, ויעשה מראשותיו. מראשותיו, זאת אומרת, הוא בראש שלו, הוא התבונן בעניינה של האבן הזאת, שעניינה להפוך אחר כך להופעה גדולה ושלימה. אבן הראשה, אבן מעשו הבנים, עניינם של ישראל. ועם זה הוא הולך לשקף. ואז מופיע עליו הופעה אלוקית, והוא רואה, הנה השם ניצב עליו, והקדוש ברוך הוא אכן מגלה לו, שכל הרעיון שלו היא נחינמי. זה עניינו של עולם, זה עניינו של יעקב, שהוא בעצם הראשית, האב, אבי עשרת השבטים. אבל הדרך היא מורכבת. הנה שמרתיך בכל אשר תלך, ושבותיך על האדמה הזאת, הדרך היא מורכבת. בסופו של דבר, המטרה הזאת תתקיים ותתגשם. מה עושה יעקב? הוא קם בבוקר, לוקח את האבן הזאת, שהיא מרמזת את כל עומק העניין הזה, זו אותה מצבה, והוא אומר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. כלומר, הוא מתפלל, הוא מבטיח שבעזרת השם זה מה שהוא יעשה, הוא שואף, הוא מתחייב, האבן הזאת תהיה בית אלוקים. וברוך השם, אז אנחנו עכשיו נמצאים כאן, ובמידה מסוימת מתקיים הדבר באופן הרוחני. ברוך המקום הזה נעשה למקום של בית אלוקים, של מקום של תורה, מקום של קדושה, מקום של שמירת תורה ומצוות, של קידוש השם. זה המקום הזה. אמנם חז"ל אומרים, דנים איפה זה היה, האם קפץ בית המקדש למקום הזה, יש כמה פירושים, כולם נכונים, אף על פי ששונים זה בזה במציאות, אבל יש צדדים לכל יחד. יש קשר מיוחד אל מקום המקדש, מקום הזה. בית אלוקים. חז"ל אומרים לנו, אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב. אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא למקום בית אל. אברהם הר, קראו הר. אברהם הוא שמיימי, הבית נע שמיימה וספר הכוכבים. הוא מסביב להר מתאספים, זה לא מסגרת, זה איזה מקום גבוה, צופה לכל המקומות, כל הסביבה צופה עליו. אברהם משפיע על כל הסביבה, אברהם אב המון גויים, ההשפעתו מתפשטת ללא גבולות, מידתו מידת החסד, שופע שפע של חסד, שפע של אור, שפע של קדושה, שפע של אמונה, ועם רב מתקבץ מסביבו, מושפע ממנו. עדיין אין מסגרת. יצחק קראו שדה. גם בית המקדש נקרא שדה. יצחק, בחינה לא של הר, בחינה של שדה. יצחק, בחינה פסיבי, דיברנו על זה בשבת הקודמת. יצחק הוא מקבל יציב, נמצא על הארץ, תראו שדה. אבל גם השדה אין לה גבולות, אין קירות מסביב. השדה היא פתוחה לכל הצדדים. ועדיין לא מסגרת שלמה. ויעקב קורא בית, אין זה כי אם בית אלוקים. ויקרא למקום בית אל. זאת אומרת, כאן יש חיבור של מסגרת של שמיים וארץ. קירות, גג, בית, בית בנוי. בית שהוא מסגרת. ושבעצם מצד אחד היא קובעת את הגבולות, יש מסגרת לאומה הישראלית. וכאשר האומה הישראלית נמצאת בגדרים שלה, בגבולות שלה, במציאות המיוחדת שלה, אז כל העולם כולו יכול ללמוד ממנה ולהתפתח ולהתקדם. מצד אחד, בית. ומצד שני, יש כאן איזו הבטחה מיוחדת במינה, שגם בה אומרים חז"ל, שלכאורה זה לכאורה לא מתאימים המאמרים זה עם זה, בוא נבחון אותם. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים, שנאמר אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אומרים חז"ל, לא כאברהם שכתוב בו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. כלומר, אצל אברהם יש ברכה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. יש גבולות הארץ, יש אורך ורוחב. לא כי יצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל, כי יש אלה למעט, לא כולם, לכל העולם כולו ארצות האל, אלא כי יעקב שכתוב בו פרצה ימה וקדמה צפונה וימה. יעקב אין גבולות, פרצה ימה וקדמה צפונה וימה, כל הצדים צפונה ונגבה. יעקב קראו בית, יעקב יש לו גבולות, אברהם הר פשט, יצחק שדה, יעקב בית. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. דווקא אחרי שיש בית, בית יעקב, אז משפיעים על כל העולם כולו. ומצד שני, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. וזה כנראה משלים אחד את השני, זה לא סותר. אחרי שבונים בית, כאשר בונים בית, ההשפעה היא באמת מתפשטת על כל העולם כולו. אחרי ההתבססות הרוחנית, הפנימית של האומה הישראלית, אחרי שהיא בונה את דרכה בצורה המושלמת ביותר, אז השפעתה מתפשטת אל כל הגבולות. פרצת לכל הגבולות. ימה וקדמה צפונה ונגבה. זה עניינו של יעקב. זה לימוד בשבילנו, כן? אנשים חושבים לפעמים חושבים שהשפעה צריכה, לפני שמוכנים מספיק, אפשר כבר לצאת, להשפיע. צריכים לדעת, קודם צריכים לבנות את הכוחות היטב, להתעלות מעלה במעלות הקודש, לבנות בניין איתן, רוחני, עוצמתי, בית. ואז הסביבה יכולה ללמוד מזה, ואז אפשר להשפיע ולהתפשט ובאמת להתרחב ללא גבולות. אחרי שיש הבית, אחרי שהבית בנוי, הבית הרוחני, המסגרת הרוחנית בנויה. אני רוצה לעמוד על עוד מאמר חז"ל אחד. הוא מובא במדרש תנחומה פה בפרשה. רבי ברכיה בשם רבי מאיר מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, אף אתה עלה. באותה שעה נתיירא יעקב אבינו, ואמר, תאמר, כשם שיש לאלו ירידה, כך לי, כך יש לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. כלומר, יעקב אבינו רואה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. המלאכים הללו זה אומות העולם. שרי אומות העולם. עולים ויורדים. לא נשארים למעלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, עלה. והוא נרתע. הוא רואה שכל מי שעולה יורד. לא רצה ללות. פנו אחר כך גם כן, יצטרך לרדת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עלה. אם אתה עולה אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. כך אומר המדרש. המדרש ממשיך, בכל זאת חטו עוד מביא פסוק, בכל זאת חטאו, ולא האמין בכל נפלאותיו. זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא האמנת ועלית, לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, יהיו בניך משועבדים בדלת מלכויות בעולם הזה. במיסים, בארנוניות, בגולגולת. יכול לעולם, תלמוד לומר, אל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, מגליה, מאספמיה, מחברותיה, ושב יעקב מבבל, ושקט ממדי, ושנן מיוון, ונחריד מאדום, כי כל הגויים אעשה קלה, אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה קלה, וכו'. מה הרעיון כאן במדרש הזה? המדרש אומר, מה שהקדוש ברוך הוא הראה לו, זה כאן, היה כאן איזה הדרכה. הוא הראה לו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים, המלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, שרי אומות העולם עולים ויורדים, והוא מראה לו, הנה הסולם עלה בו. והוא לא עולה. והקדוש ברוך הוא חוזר ואומר לו, עלה, אם אתה עולה, אתה לא יורד. והוא לא מעיז לעלות. וזה מה שקורה אחר כך, אומר המדרש. אילו היה עולה, לא הייתה ירידה לישראל. לא היו גלויות לישראל. אבל כמובן, למרות שהוא לא עלה, בכל זאת בסופו של דבר, תהיה ליעקב עלייה. אבל יצטרך לעבור את כל השלבים הללו של המירוקים בדרך. מה אנחנו יכולים ללמוד ממדרש הזה? הרי המדרש הזה הוא בא בוודאי ללמד אותנו איזה מסר, למסור לנו איזה ידיעה. זה לא איזה מין רעיון איך להתבונן בחלום הזה. למה לפרש את זה בצורה כזאת? שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב עלה והוא לא עלה. זה יש כאן אולי הדרכה. המניעה של יעקב מלעלות הייתה, הוא לא בטח. לא בטח בעצמו, שהוא באמת יעמוד בכל התביעות, בכל הדרישות, שיהיה ראוי באמת לעלות ולעלות ולעלות, והוא יהיה זכאי בזה. והוא לא עולה. זה נכון לעשות ככה? המדרש אומר, זה נכון? לא. אדם, אולי אומר לנו המדרש, לפעמים אדם נרתע מלעלות במדרגות הקודש. הוא חושב שאם הוא יעלה, הוא לא יחזיק מעמד, הוא בסוף ירד. הוא לא מעיז לעלות. והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, אתה לא צריך לעלות בכוחך אתה. אם אתה עולה בכוחך אתה, באמת החשש שלא תחזיק מעמד הוא גדול. אבל תאמין, תישען עליי, תעלה. לא מתוך ביטחון שהדרך שאתה עולה, אתה יכול לסמוך על עצמך לחלוטין. אתה צריך לסמוך על ריבונו של עולם. להישען, תאמין ותעלה. לעלות בלי להאמין לא טוב, אבל להאמין ולעלות כן. להאמין ולהישען על ריבונו של עולם ולעלות. ולא להירתע, לא לייצר. לא לחשוב שצריכים לבנות רק על הכוחות שלנו. צריכים לדעת שריבונו של עולם הוא שעוזר. ויש סייעתא דשמיא. ואדם לא צריך לחסום את עצמו להתקדם. אם הוא מתקדם מפני שהוא חושב שיש לו את הכוחות העצמיים שלו, באמת יש סכנה. אבל אם הוא מתקדם וכל הזמן בונה על, ישען על ריבונו של עולם, לפתוח בקדוש ברוך הוא, הוא יעזור לי, אני סומך עליו, אני לא רק אומר את המילים האלה, אני באמת נשען עליו, אני באמת בוטח בו, אז הוא יעלה. ולא ירד. אבל אם הוא בכל זאת קרא לו הדבר הזה שהוא לא העז לעלות, אז המדרש מלמד אותנו שלא צריכים להיות מיואש. אז אמנם אי העלייה היא תאריך את הדרך, וצריכים אחר כך לעבור הרבה הרבה ניסיונות, אבל בסופו של דבר ריבונו של עולם איתנו, ריבונו של עולם עוזר לנו. כלומר, הרבה דברי חכמים התבוננו בחלום הזה של יעקב, בחזון הזה של יעקב, שהוא ודאי שיעור גדול היה ליעקב ולכל הדורות כולם. יש סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, והתפקיד שלנו זה לעלות בו, לעלות בסולם. לעלות עם ביטחון בריבונו של עולם, לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יעזרנו. אנחנו נמצאים בפרק הזה, כמו שאמרנו, שברוך השם אנחנו כבר אחרי הסיבוב הגדול הזה של עם ישראל, שהיה בחרן והיה בכל הגלויות, וחוזר לארץ ישראל ומיישב את ארץ ישראל. ואנחנו נמצאים כעת בתקופה של הסיום, של ההתקרבות הגדולה מאוד לגאולה השלימה. מיישבים כבר את ארץ ישראל, בונים, חזרנו לירושלים, לא חזרנו עדיין לבניין בית המקדש, אבל אנחנו כבר מקיפים את כל המקום הזה, אנחנו שולטים עליו, אנחנו עדיין מנועים מלבנות את בית המקדש, אבל אנחנו כבר כל כך קרובים, כמו שלא היינו כל כך הרבה דורות. אבל בניין בית המקדש הוא בראש ובראשונה זקוק שנהיה ראויים, שנהיה ראויים להשראת השכינה. ובית המקדש צריכה לשרות שכינה גלויה במדרגה חדשה שלא הייתה אפילו בשני הבתים, בתי המקדש שהיו. מדרגה עוד יותר עליונה, עוד יותר נישאה. ובשביל זה צריך שהנפשות תהיינה מתאימות לזה. הדור שלנו הוא דור שכנראה מתקרב לדרגות הללו. וצריך אבל לעשות את כל ההשתדלות, לבנות בית מקדש פנימי, לבנות בתוכנו מדרגות רוחניות של קדושה, להיות כלים להשראת השכינה, לשקוד על התורה, לדבוק במצוות, להתחזק במידות טובות, במעשים טובים, ולהיות שותפים. אנחנו לא יודעים מתי. זה אי אפשר לדעת. צריך להיות מוכנים. צריך לפרט את הדברים למעשה. השקידה צריכה להתפשט בכל הימים. יום שישי, אמנם קצר, אבל שבת ליל שבת, מוצאי שבת, שבת, כל הימים, שקידה וקביעות בישיבה. זה הדבר שעכשיו מוטל עלינו, זה השירות הגדול שאנחנו צריכים לעשות. ובעזרת השם אנחנו נעשה את חלקנו, והקדוש ברוך הוא ישרה עלינו את שכינתו, ונזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.